היי אלי, מה נשמע?
בסדר, בסדר גמור. היה לי סטייקיישן, מה שנקרא, לא עשינו שום דבר יותר מדי בפסח הזה. מה איתך?
אני גם היה נחמד מאוד, הייתי במשפחה והכל, נתנו לנו קצת הפסקה מהמחאה, אז האמת שדווקא יצא נחמד. אגרנו כוחות להמשך.
כן, בהחלט, אגרנו כוחות בהמשך, והיום אני אדבר על נושא שאני חושב שהעליתי אחרי שחזרתי מהביקור שלי בשיקגו, אבל עכשיו אנחנו ניכנס לזה ממש לעומק, וזה הניצחון המפתיע, מזהיר, חשוב, של ברנדון ג'ונסון, מועמד באמת מאוד מאוד פרוגרסיבי בארצות הברית, בעיר שיקגו, העיר השלישית בגודלה בארצות הברית, ונדבר קצת על איך זה קרה, איך הוא ניצח, מה המשמעות של זה בעיר שיקגו, איך בכלל מועמד כל כך שמאלן ועוד מ... שצומח מתוך איגודי עובדים, ולא סתם איגודי עובדים, איגוד עובדים, הייתי אומר, אולי הכי מיליטנטי היום בארצות הברית, איגוד העובדים של המורים בשיקגו, איך בן אדם כזה בסופו של דבר מנהל אחד הערים הכי חשובות בעולם.
כן, תקשיב, זה מרגיש שבארצות הברית יש כל הזמן בחירות, אה? זה פשוט לא נגמר לעולם. כל רגע שם, בגלל שהיא כל כך גדולה ומבוזרת פשוט, ובוחרים שם פשוט כל תפקיד כמעט, זה לא נגמר שם. אנשים שמחורים של בחירות ולפוליטיקה פשוט, יש להם אדרנלין 24/7.
כן, נכון, היה גם בחירות עכשיו לוויסקונסין שהיו חריגות מאוד, שגם אז היה תוצאה טובה לצד מי שתומך בזכות של נשים לבצע הפלות, וכן, הרבה פעמים יש גם כל מיני בחירות מיוחדות, אם מישהו פורש, וכמובן גם כל שנה, גם לא כל 4 שנים, כל שנתיים, ואפילו כל שנה יש בחירות בכל מיני תחומים מסוימים, ובאמת אנחנו רואים שאחד הדברים, אחד ה... מקומות שהרבה פעמים אפשר ככה לזהות מגמות רחבות יותר בחברה האמריקאית, ובמיוחד במפלגה הדמוקרטית, זה בעצם בבחירות של ערים גדולות, וצריך להגיד שמה שקרה בשיקגו הוא עדיין לא מגמה, כלומר רק לפני, אני כבר לא זוכר כמה זמן, שנה אולי יותר, נבחר ראש עיר בניו יורק למשל, או עיר מאוד דמוקרטית, נחשבת יחסית פרוגרסיבית כמובן, ששם ראש העיר אומנם שחור, אבל הרבה הרבה פחות פרוגרסיבי, אני לא הייתי אפילו מכנה אותו שמאלני, וככה אנחנו רואים גם בערים אחרות, למרות שלבוסטון יש עכשיו ראשת עיר מרקע אסיאתי אמריקאי מאוד 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 ליברלית, אבל עדיין, אני חושב שמה שקורה פה בשיקגו זה סיפור מיוחד, ובאמת השאלה אם זה יהפוך להיות מגמה.
רוצה להגיד מילה על שיקגו לפני שתתחיל?
כן, רעיון טוב.
השם מוכר, אבל אחת הערים הכי גדולות בארצות הברית, נכון? השלישית
בגודלה. השלישית בגודלה, שיקגו זה עיר, קודם כל אני מאוד ממליץ לכם לנסוע לשם, אני חושב שזה אחת הערים באמת הנהדרות בארצות הברית, בכלל אם הייתי ממליץ לאנשים לגור בערים בארצות הברית, הייתי אומר או פילדלפיה או שיקגו, כי קודם כל אפשר אשכרה לגור שם, לא יקר שם, אבל זה עיר, כלומר זה אתה ממש מרגיש חלק ממקום גדול, עם היסטוריה גדולה, עם תרבות, עם כל הדברים שהיית מצפה ככה בערים גדולות. ובאמת גם עיר מאוד יפה, מבחינת ההיסטוריה הארוכה של שיקגו, אז היא עיר שככה צמחה מכלום במאה ה-19, אני מדבר להרבה בשיעורים שלי על המאה ה-19, כל היסטוריון של המאה ה-19 מדבר על שיקגו, עיר שהיה בה 4,000 אנשים ב-1830, ומיליון אנשים 50 שנה אחרי זה, ככה מסמל אולי יותר מכל עיר אחרת את הצמיחה של הקפיטליזם האמריקאי במחצית השנייה של המאה ה-19, מקום ככה שצמח גם הרכבות, אבל גם איגודי עובדים, ואנחנו יודעים שהרבה מהמאבקי עבודה והמאבקים המעמדיים הכי חשובים בהיסטוריה של ארצות הברית קרו בשיקגו, בין אם זה אותו היי מרקט אפייר, שנראה לי שהזכרנו פה, שמשם מגיע הראשון למאי, למרות שזה כמובן חג שלא חוגגים בארצות הברית, וקלה בפולמן סטרייק, אחד מהשביתות באמת הגדולות ביותר, יותר של איגודים בארצות הברית שהביא לאחד המנהיגים הסוציאליסטים החשובים ביותר, יוג'ין דבס, שאליו מתישהו נצטרך לעשות פרק, אם תיכנסו לבית, למשרד של ברני סנדרס, אולי גם אותו הזכרתי מתישהו, תראו פוסטר ענק של יוג'ין דבס, מנהיג המפלגה הסוציאליסטית בארצות הברית.
כן, הזכרנו אותו בפסח. יש לו ציטוט יפה שאומר שכל זמן שיש מישהו בכלא, אני איני חופשי.
כן, וצריך להגיד שיוג'ין דבס עצמו רץ לנשיאות בכלא ב-1920, אחרי שהוא נכלל לשם, אחרי שהוא התנגד לכניסה של ארצות הברית למלחמת העולם הראשונה. ובמאה ה-20 כמובן, שיקגו היא עיר שבהרבה מובנים מסמלת גם את ההצלחה, אבל בהרבה מובנים, את האכזבות של השחורים בארצות הברית. שיקגו היא בעצם עיר שהגיעו אליהם מיליונים של שחורים, במה שנקרא ה-Great Migration, הנהירה של שחורים צפונה, בעיקר מתחיל במלחמת העולם הראשונה, ואחרי זה ממשיך גם בתקופות של אורך כל המאה ה-20, המתחים הגזעיים, האלימות שהיה בין שחורים ללבנים, צריך להגיד שהרבה מהשחורים הגיעו כדי לשבור שביתות, אז יש פה גם איזשהו ניסיון של ההון ליצור מאבקים גזעניים, כדי ככה שהמאבקים לא יהיו מעמדיים, וכמובן מאוחר יותר שיקגו הופכת להיות עיר שמסמלת גם את הקריסה של המפלגה הדמוקרטית ב-1968, העיר שבה מתנהל הוועידה הידועה לשמצה, שבה יש מהומות של ההיפיז בחוץ, שמחוטפים בראש משוטרים אחרי שהם מתנגדים למלחמה בווייטנאם, ובכלל למפלגה הדמוקרטית ככה ממסדית, ובסופו של דבר הופך להיות איזשהו סמל לקריסה של השמאל כולו בארצות הברית, ואז צריך להוסיף גם, ועוד נזכיר את השם הזה שוב, את ברק אובמה, שכמובן הנשיא השחור הראשון בארצות הברית, בן אדם שלא הוזכר בנאום הניצחון של ברנדן ג'ונסון, ותכף אני אגיד לכם למה זה לא מקרי בכלל, אגב אני כבר עכשיו, ברנדן ג'ונסון הוא שחור, אבל אפשר להגיד שאולי אובמה הוא מפסיד הגדול של הבחירות האלה, ותכף אני אתייחס לזה, אבל לפני כן אובמה נחשב ככה גם לאיזושהי, הוא היה פעיל neighborhood organizer, אחת הסיבות שהרבה אנשים מהשמאל התרגשו מהבחירות של אובמה, לא רק היו בגלל שהוא היה שחור, אלא בגלל שבאמת הם האמינו, כנראה שזה לא היה נכון, או שכנראה שהוא השתנה, אבל האמינו שהוא ככה צמח מאיזה ככה grass roots כזה של פעיל חברתי, אז גם זה קרה בסאוט סייד של שיקגו, כמובן גם אפשר לדבר על השיקגו סקול, האוניברסיטת שיקגו, מעוז הניאו-ליברליזם, קיצור, אפשר בהחלט לספר את כל ההיסטוריה של ארצות הברית, דרך העיר הבאמת מרתקת הזו.
והיא גם נדמה לי, ראיתם בימים האחרונים שהיא סופר 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 אי שוויונית, כאילו גם בתוכה היא שוויון מאוד גדול, ועוני מאוד משמעותי, בעיקר של שחורים בה.
כן, תשמע, המצב בשיקגו הוא באמת על הפנים, היא סגרגציה, היא בעיה בכמעט כל עיר בארצות הברית, אבל באמת, הרבה פעמים אנשים שחוקרים סגרגציה, חוקרים את ההפרדה הזאת בין שחורים ללבנים, שיקגו הפך להיות סוג של מעבדה בשביל לחקור את הדברים האלה עוד בתחילת המאה ה-20, וצריך לומר שבאמת יש שם בעיות ותכף נתייחס אליהם, כי זה היה גם הסוגיה המרכזית בבחירות האלה, בעיה קשה מאוד של פשיעה, בעיה קשה מאוד של רציחות, באמת במיוחד מאז הקורונה, אגב זה לא ייחודי לשיקגו, אנחנו רואים מאז הקורונה עלייה מצערת בפשיעה, אבל שיקגו היא באמת מקום שאנחנו רואים שהמצב מאוד 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 חמור, ואנחנו גם נתייחס כמובן לזה.
מעולה, אז ספר לנו קצת על הבחירות עכשיו, ומי זה המועמד שניצח.
טוב, אז ברנדן ג'ונסון הוא, כמו שאמרתי, שחור, שגדל במשפחה, בככה, משפחה צנועה, בלי הרבה כסף, הוא באמת גר גם היום בשכונה לא כל כך טובה, שכונה שבאמת נחשפה גם היא לאלימות ולעלייה בפשיעה שיש ברחובות שיקגו, הוא היה מורה, מורה ביסודי שבעצם התחיל להיות פעיל באותו איגוד עובדים של המורים בשיקגו, ה-CTU, Chicago Teachers Union, שבאמת מאז 2010 אני רוצה להגיד, אולי זה התחיל קצת לפני זה, הפך להיות באמת, כפי שציינתי קודם, אחד מאיגודי עובדים הכי מיליטנטיים בארצות הברית, ואיזשהו סמל לאיך שאפשר לעשות דברים בצורה אחרת, ואיך אפשר באמת מלמטה לבנות תשתית של איגודים וארגונים שיכולים גם להוביל לשינויים פוליטיים משמעותיים, וצריך להגיד שגם יש חיקויים של התנועה, של התנועה הזאת, גם במדינות אדומות בארצות הברית, ראינו גל של שביתות במדינות של מורים, שביתות מורים בערים הכי, במדינות הכי אדומות בארצות הברית, לאחר השביתות בשיקגו, שבאמת מראה לך שכשזה מגיע לסכסוכים המעמדיים האלה, דווקא השמאל והימין, או נציגים של לכאורה מדינות כחולות, מדינות אדומות, יכולים דווקא להגיע לכל מיני שיתופי פעולה מעניינים, אבל בסופו של דבר הוא מגיע לפריימריז של הבחירות האלה כמועמד מאוד 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 שולי, אף אחד לא שמע עליו, בסקרים הראשונים יש לו 3% מהבחירות, אבל מה שצריך להבין בשיקגו זה שאין מפלגה רפובליקאית, היא לא קיימת, יש רק את המפלגה הדמוקרטית, השאלה היא, ולכן הפריימריז בהרבה מובנים הם יותר חשובים, או הכי חשובים, ומה שקרה בעצם בפריימריז זה שהוא ניצל את העובדה שמדובר נקרא לזה סוג של בחירות שמי שיכול ככה להביא קומץ קטן, אבל של אנשים שמסורים, שהם אנרגטיים, שהם ככה דופקים על דלתות, ותרבות הדפיקת הדלתות, אני נראה לי שהזכרנו את זה בפרק קודם, הוא מאוד מאוד חשוב בארצות הברית, ואני מכיר הרבה חבר'ה חברים שלי, שעזרו לברנדן ג'ונסון והתנדבו, אז מה שג'ונסון בעצם מצליח לעשות, זה באופן מאוד מפתיע להגיע למקום השני, בפריימריז, כלומר הוא עולה לסיבוב השני, שכאשר הוא עוקף באופן מפתיע, את ראשת העיר המכהנת של שיקגו, שהיא אישה שחורה, לורי לייטפוט, וצריך להגיד שלורי לייטפוט אומנם נחשבת מן הסתם דמוקרטית, אז אפשר להגיד במרכאות שלה היא השמאל האמריקאי, אבל בגדול מדובר ממועמדת שככה מרכז, אפשר להגיד מרכז ימין, מאוד שמרנית בדעותיה, אבל ויש פה כל מיני מגמות חשובות שנתייחס אליהם, אבל בסופו של דבר היא לא באמת הפתעה איזה שינוי שמשמעותי, אגב צריך להגיד שהראש העיר לפני לורי לייטפוט היה רם אמנואל, שמי שלא זוכר את רם אמנואל, הוא בעצם היה בן אדם מאוד 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 בכיר, גם בממשלת קלינטון בשנות ה-90, אומרים שהוא אחד הסיבות למה קלינטון יורד מהניסיון לעשות ביטוח בריאות ממלכתי, וגם אחרי זה אובמה הודיע אותו להיות בעצם המנהל של הבית הלבן.
ראש הסגל שלו.
ראש הסגל שלו, כן. שאגב, הבחירה הזאת הייתה מהרגעים הראשונים, שבעצם אנשים כמוני זיהינו, שבעצם אובמה הוא ניו ליברל בדיוק כמו קלינטון, שהוא לא הולך לעשות פושים, כלומר, כי להביא את רם אמנואל, זה באמת היה סטייטמנט. גם צריך להגיד, רם אמנואל הוא בן אדם ככה מאוד אגרסיבי, אפשר להגיד קצת דוחה, בולי כזה, קשרי הון שלטון מפה עד להודעה חדשה, כל החברים שלו מוול סטריט וכולי, כלומר, מסמל את כל הרע של המפלגה הדמוקרטית. אז באמת צריך להגיד גם, ואפילו יש לזה היסטוריה יותר ארוכה, שהזכרתי ככה את המכות שההיפים חלפו ב-1968, אז צריך להגיד שגם שם מייר דיילי, שהוא ככה ראש העיר האגדי של שיקגו, אז אמנם היו לו צדדים גם חיוביים, אפשר להגיד, עבד עם יהודי עובדים וכולי, אבל בסופו של דבר הוא היה בשר מבשרו של הממסד הדמוקרטי, כלומר שיקגו יש לה היסטוריה מאוד ארוכה של ראשי עיר ככה, קרובים להון השלטון, מאוד ממסדיים, לא ממש סופרים, לא את העניים, לא את השחורים, לא את יהודי עובדים וכולי, ובעצם
במהלך מאוד... הוא שגריר את התרבית ליפן, אני חושב, נכון? מינו אותו, הוא הסתדר, גם אחרי שהוא הפסיד את שיקגו,
כן, האמנואל ברודרס תמיד מסתדרים, יש עוד אח שהוא, מי שראה את התוכנית הזאת, אוי, ברח לי את השם שלה, אנטוראז', יש שם מישהו שבעצם משחק את הדמות שלו, הוא בעצם אחד הסוכני הוליווד הכי מפורסמים, והאח השלישי הוא רופא מאוד מאוד בכיר, כלומר, האמנואלים הם ידועים כמשפחה די מוצלחת, אבל בסופו של דבר, מה שמביא, וזה מעניין, מה שמביא את ברנדן ג'ונסון לסיבוב השני, של הבחירות האלה, זה שני ככה כוחות עיקריים. אחד מהם זה השמאל הפרוגרסיבי הלבן בארצות הברית, זה בעצם מצביעי ברני סנדרס, כלומר לא רק לבנים, אבל הרבה מהם, כלומר חבר'ה שבעצם מסיבות אידיאולוגיות הם מאוד 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 מחוברים, גם אפשר להגיד לסוציאליזם האמריקאי הפורח בשנים האחרונות, ובמיוחד לאיגודי עובדים, ו... כמובן הגוף השני שעוזר לו, זה איגודי עובדים עצמם, 85% מהתמיכה הכלכלית שהוא מקבל זה מאיגודי עובדים, ובעצם השילוב הזה של הליברלים, הרבה מהם צריך להגיד, או השמאלנים, לא נקרא להם ליברלים, השמאלנים, אולי אפילו הסוציאליסטים, הלבנים דווקא באזורי הצפון היותר טובים במרכאות, ואיגודי עובדים, זה מה שמביא אותו למקום השני, צריך להגיד שבשלב הזה אין לו את התמיכה, של הממסד השחור
וזה לא צריך להפתיע אותה, אנחנו כבר ראינו את זה גם בבחירות של ג'ו ביידן, וגם בבחירות של הילרי קלינטון, בסופו של דבר אפשר אפילו להגיד, שאחת הסיבות העיקריות שברני סנדרס מפסיד את הפריימריז, גם ב-2016 וגם ב-2020, זה בגלל הקול השחור, והקול השחור בעצם נוטה להיות מכל מיני סיבות שאני לא אכנס להם פה, אבל במיוחד הקול השחור המבוגר יותר, הדתי יותר, שיוצא מהכניסיות, נוטה להיות יותר שמרני וכולי, וברנדון ג'ונסון בעצם נכנס לסיבוב השני שאין לו את התמיכה. עכשיו, בסיבוב השני הוא רץ נגד מועמד לבן, שזה קודם כל מאוד חשוב בעיר כמו שיקגו. אגב, אני אגיד מבחינה דמוגרפית, שיקגו דווקא קל מאוד לחלק אותה, שליש היספני, שליש שחור, שליש לבן. אז יש לך ככה שליש, שליש, שליש. ובסופו של דבר, אותו ולס, שהוא בעצם המועמד הלבן, הוא בעצם רץ בטיקט שהוא בקושי מוזהה עם המפלגה הדמוקרטית היום. וצריך להגיד שהוא מגיע בעצם, התמיכה העיקרית שלו מגיעה קודם כל גם מאיגוד, אבל איגוד השוטרים. אז פה אנחנו רואים כמה ששיקגו עיר של איגודים, אבל שני איגודים שאי אפשר לחשוב על הבדלים יותר משמעותיים. מי שלא מכיר, איגודי השוטרים בארצות הברית הם כוח מאוד מרכזי בכל מה שקשור לטרמפיזם, ל-Make America Great Again, הם בעיקר
להגנה על האלימות של שוטרים נגד שחורים.
כמובן, וגם מבחינה תרבותית הם באים מאיזושהי גישה יותר שמרנית וכולי. ווואלס הזה בעצם מנסה לזוז שמאלה, כי הוא מזהה שהפשיעה בשיקגו היא הזדמנות שלו לנצח, וצריך להגיד שהסיבוב השני הזה מתחיל, רוב האנשים חושבים שהוא הולך לנצח, כי הם חושבים שזהו, הפשיעה עולה בארצות הברית, והוא יצליח ליצור קואליציה, ובאמת הממסד השחור שהזכרתי קודם, של הכנסיות, של הנציגים, של המנהיגים השחורים, שוב, יש פה עניין דורי, אבל היותר מבוגרים, הם כולם רצים לצד של ולס, כמובן דבר לא ברור מאליו, ללכת בעצם עם המועמד הלבן, מול המועמד השחור, היה הרבה הרבה יותר פרוגרסיבי, אבל רק שתבינו כמה שהנושא הזה של הפשיעה, הוא מרכזי, ובעצם ולס רץ על טיקט של יותר שוטרים, law and order, השמאלנים האלה לא יודעים לעשות סדר, אחד האנשים שהכי תמכו בו אמרו, אם ג'ונסון ינצח, there'll be blood in the streets, כי בעצם הוא לא יוכל, יש שביטה של שוטרים, השוטרים יסרבו בעצם, ויהיה כאוס מוחלט, אבל בסופו של דבר ולס התגלה, כי הוא מועמד קצת חלש, מסתבר שהוא עושה כל מיני לייקים בפייסבוק, למסרים הומופובים, למסרים גזעניים, למסרים פרו-טראמפ, ובסופו של דבר היה יחסית קל לייצג אותו, נראה לי מצאו איזה ציטוט שלו, הוא אומר, אני רפובליקאי, אני לא דמוקרטי, כלומר, בסופו של דבר זה הכיוון שהלכו עליו, ובסופו של דבר צריך להגיד שהבחירות האלה היו צמודות, צריך להגיד גם שאחוזי הצבעה לא היו כאלה משהו, אבל זה בסופו של דבר, למרות שהלוולס הזה היה גם את ההון שלטון, ותכף נדבר גם על זה, וגם את הממסד השחור מהשחורה, והיה לו פי שניים תקציב מג'ונסון, בסופו של דבר ג'ונסון מנצח בניצחון גדול.
הוא בעצם משיג את משהו נראה לי החלום, הפנטזיה ככה של הפעילים של ברני והסוציאליסטים בארצות הברית, שזה באמת שילוב בין האוכלוסייה שיותר ממעמד ביניים גבוה וממניעים אידיאולוגיים, היא תומכת באידיאולוגיה סוציאליסטית ופרוגרסיבית, לבין השחורים ואנשים שהם יותר מהמעמד העובדים, שהם האינטרס מובהק שלהם רוצים לבחור באנשים ובמפלגות האלה.
כן, כן, צריך להגיד שלמרות שהם לבנים והם גרים, הרבה פעמים קוראים להם the lakefront liberals, הם גרים בחלק הצפוני של העיר, החלק הרבה יותר נעים ולבן, ושאין שם הרבה פשיעה וכולי, צריך להגיד שגם מעמד הביניים הלבן, אותו המצביעי ברני, הרבה פעמים עושים את זה גם עם אינטרסים כלכליים אנוכיים, כלומר המצב, מי שלמשל באקדמיה, המצב מזעזע היום, אין משרות, מנצלים אותך וכולי, ובכל מיני דברים אחרים אין ספק שההרגשה היא שגם בקרב לבנים, הסוציאליזם הזה הוא לא רק איזשהו משהו שככה בא מאיזושהי רצון לעזור. בדיוק, רצון לעזור להחלש, אלא גם אינטרס עצמי, אבל בהחלט זה הקואליציה, ובעצם מה שג'ונסון מצליח לעשות, שברני לא הצליח לעשות, זה בעצם, וכמובן העובדה שהנציג פה הוא שחור, הוא בעצם ליצור פה דור חדש של מצביעים שחורים צעירים שבעצם יסחפו את הרחוב השחור. בסופו של דבר, השחורים נוטים להצביע בבלוק, הם לא, they don't split their vote. שחורים מצביעים ככה למועמד אחד, השאלה היא מי המועמד הזה יהיה. ובסופו של דבר אנחנו רואים פה איזשהו שינוי דורי קריטי בקרב שחורים, שיהיה גם קריטי אם אנחנו נראה את זה, ובגלל זה הבחירות האלה כל כך חשובות גם ברמה הלאומית, כי בסופו של דבר אנחנו רואים דור צעיר יותר, פחות מחובר לכנסייה, פחות ממסדי, יותר רדיקלי, יותר מחובר לאיגודי עובדים. בנאום הניצחון של ברנדון ג'ונסון, המשפט ככה שנייה, ככה הכי צוטט אחרי זה, הוא אמר שסוף סוף אנחנו מגשימים את החלום של מרטין לותר קינג, ואנחנו מצליחים לחבר בין ה-labor rights לבין ה-civil rights, כלומר מצליחים באמת ליצור את החיבור הזה, שבאמת הרבה שנים לא היה קל לעשות אותו, בין ככה, ואנחנו מכירים את זה גם בישראל, בין הדרישות של איזושהי ליברליזם, של ככה שוויון פורמלי בפני החוק, אבל גם איזשהו מאבק מעמדי נגד הקפיטליזם ונגד העוני, ותמיכה באיגודי עובדים וכולי, וזה באמת היה ציטוט מאוד מרגש, אני מאוד התרגשתי ששמעתי את זה, כי אני באמת חושב שזה נכון. והרבה פעמים גם צריך להגיד בהיסטוריה של ארצות הברית, אחת מהבעיות היה שאיגודי עובדים עצמם נתנו להיות מאוד לבנים, לפעמים גם גזענים, אז יש גם סיבות למה עד עכשיו זה לא קרה. אז בכלל לראות, אתה יודע, מנהיג מעמד הפועלים מאיגוד עובדים שחור, הוא באמת מאוד מרגש, ובכלל הברנדון ג'ונסון הזה הוא חמודי, ונראה מאוד מאוד סימפטי גם ברמה הבין אישית. ואני רק אגיד שככה פילחו את התוצאות, אז באמת ככה הוא ניצח, בסופו של דבר הוא הביא את הקול השחור ב-80%, למרות, והוא הביא גם מספיק מהקולות ההיספנים והלבנים, ובסוף הוא מנצח. אני אגיד רק קצת על המצע שלו, איך הוא בעצם עושה את זה מבחינת התוכניות שלו, ופה צריך להגיד שבסופו של דבר הוא רץ על מצע שאומר, הבעיה של הפשיעה אי אפשר להתמודד איתה רק על ידי שתזרקו עוד שוטרים ועוד שוטרים ברחוב, יש פה בעיות שורש שהסיכוי היחידי להתמודד איתם זה עלייה מסיבית בהשקעה הציבורית, השקעה בבתי ספר, השקעה בכלל ב-after school activities, עובדים סוציאליים, כלומר, וזה משהו שאנחנו שומעים הרבה בארצות הברית, שאחת הטרגדיות של העידן הניאו-ליברלי זה שהכל נופל על השוטרים, למרות ש... עובד סוציאלי טוב ברגע הנכון, יכול למנוע את הפשע הבא, כי החבר'ה הצעירים האלה, בעיקר השחורים, לא יידרדרו לסמים, אבל הוא גם מדבר על הצורך להשקיע בעוד משרות בשביל האנשים כאלה, כלומר, באמת מדבר על ה-root causes, על בעיות השורש שמביאות לבעיית הפשיעה, אבל מצד שני, הוא התרחק מאוד, ואני חושב שזה היה מאוד חכם, התרחק מאוד מהנרטיב של defund the police, שאני אף פעם לא אהבתי, כלומר, הוא עדיין מבין שברור שאנשים... באזורי פשיעה רוצים שוטרים, פשוט לא רוצים שהשוטרים ירצחו אותם, אבל בסופו של דבר הוא הצליח מאוד יפה ככה ליצור את האיזון הזה בין מצד אחד להדגיש שלא צריך עוד שוטרים, שהפתרון הוא לא עוד משטרה, אלא עוד השקעה ציבורית, והזכרתי את הבתי ספר, זה כמובן קריטי, הוא מורה, ולס השני רצה להפריט ולהגדיל עוד יותר את המערכת הבתי ספר הפרטיים, או ה-charter schools, שזה בעצם סוג של בתי ספר פרטיים, אבל עם מימון ציבורי, אפשר להגיד שזה כמו תוכנית הוואוצ'רים בגדול, שמילטון פרידמן הציג, כלומר הרעיון הוא ליצור איזושהי תחרות בין הבתי ספר, שימשכו את האנשים, את התלמידים הכי טובים, שבפועל אנחנו יודעים שכשמדברים על school choice, ה-choice הוא בדרך כלל לא של ה... אנשים הכי חלשים, אלא רק של אנשים העשירים, שהם מתקבלים לבתי ספר האיכותיים, והשחורים והעניים נתקעים בבתי ספר ציבוריים גרועים, אז השקעה משמעותית גם בתי ספר. בקיצור, העלאת המיסים, צריך לומר, הוא רוצה להעלות מיסים גם העשירים, אז יהיה פה גם איזשהו מאבק בשנים הקרובות, בסופו של דבר, אבל סוציאל דמוקרט על מלא, רץ על המצע הזה, ועם זה הוא מנצח, בגלל זה אנשים כל כך מתרגשים, ודבר אחרון אני רק אגיד, זה גם ניצחון לברני סנדרס, שמגיע ממש שבוע לפני הבחירות, עושה איתו אירוע גדול באוניברסיטה של אילינוי שיקגו, שאוט אאוט לחבר טוב נמרוד ברנע שגר בשיקגו, עושה שם דוקטורט, שהוא היה שם, ובכלל מעדכן אותי על כל מה שקורה שם בבחירות האלה, ובסופו של דבר גם ברני יכול לחייך היום, ולראות שבסופו של דבר, למרות שבמקרים מסוימים, בשנים האחרונות, אנחנו מרגישים קצת דעיכה באנרגיות ובכוח של הגף הפרוגרסיבי של המפלגה הדמוקרטית, פה אנחנו רואים ניצחון שבהחלט יכול לתת בוסט קדימה בכל ארצות הברית.
כן, אז דיברת באמת על הרבה דברים סופר חשובים, אני רוצה שנייה לחזור לחלק מהם. אז א', באמת מרטין לותר קינג, שככה הוא הזכיר אותו בנאום הניצחון שלו, בזיכרון הישראלי, ונדמה לי שגם בזה האמריקאי, הוא נזכר בעיקר כמו מין איזה ליברל כזה באמת, שלאחר מרק למען זכויות האזרח של השחורים, כשבפועל הוא באמת, הוא בעצמו הגדיר את המשנה שלו כסוציאליזם דמוקרטי, והוא אמר, הצעדה האחרונה שלו, שהוא נאם את הנאום של I have a dream, זה בעצם את הצעדה של נקרא לבן תעסוקה וחירות, זאת אומרת, הוא שילב את שני הדברים האלה, גם את הנושא של הכנסה וגם את הנושא של החירות, והוא גם אמר משפט יפה על מה שאמרת, אז הוא אמר, מה שווה הזכות לשבת ליד דלפק ארוחת הצהריים, אם אתה לא יכול להרשות לעצמך לקנות המבורגר. זאת אומרת, זה נחמד מאוד שרשמית אין חוקי אפליה, אבל אם השחורים לא אין להם כסף לגור בכל השכונות הטובות, הם לא יכולים להגיע לבתי ספר הטובים, אין להם כסף להיבחר לפוליטיקה וכו' וכו' וכו', אז אין לזה כמעט משמעות, כי הדברים, הזכויות האלה בעצם לא יכולות להתממש. זה הדבר הראשון. הדבר השני, אני חוזר קצת למה שאמרת קודם, אני חושב שזה מעניין וצריך לדבר על זה פעם, אולי נעשה איזה פרק נפרד על כל הסיפור של law and order, של חוק וסדר. זה בעצם בהרבה מובנים, אני חושב שבן גביר נבחר על הרקע הזה בישראל, הרגשה שיש כאן פשיעה ומה שנקרא ביטחון אישי, ולפעמים גם קוראים לזה מהצד השני סיפור של משילות, וככה בארצות הברית זה מאוד חזק כבר הרבה מאוד שנים, בישראל לדעתי זה יחסית חדש השיח בהקשרים האלה, זאת אומרת לא של ביטחון רק שהוא ביטחון מול הפלסטינים או מול מדינות ערב, אלא ביטחון פנימי ככה של הרגשה של פשיעה, אז לפחות בעשורים האחרונים זה שיח שהוא יחסית חדש, היה את זה ביותר בעשורים הראשונים של המדינה.
אני רק אגיד בהקשר הזה, מה שיצא שהמפכ"ל אמר שהערבים זה בטבע שלהם לרצוח אחד השני, זה אחד לאחד מה שאתה יודע תמיד שומעים על השחורים בארצות הברית, אחד לאחד.
כן, אז באמת אני חושב בהעתקה הרבה של שיח אמריקאי, ובאמת הרבה פעמים שרוכב על זה ככה זה ימין קיצוני וגדני, שפשוט אומר, פשוט צריך להפעיל עוד כוח, וזה יפתור הכל, וזה ככה נראה מרשם קסם לאנשים, למרות שכל מי שהוא לא בן ארבע מבין שלהפעיל עוד יותר כוח לא תמיד פותר בעיות, והרבה פעמים רק מחמיר אותם, אבל זה נושא שחשוב לדבר עליו, הוא כן מפריע להרבה אנשים, הוא כן ככה סוחף אותם לזרועות מפלגות ימניות וקיצוניות. ואני חושב שדבר אחרון שאני קצת רוצה לדבר עליו עכשיו, זה בעצם אתה תיארת כאן הרבה תוכניות שלו מהרגע שהוא יזכה ברשות העיר ככה ונהל אותה, צריך לומר זה עיר ענקית שכה, כן, זה עיר שיש בה לדעתי כמעט 3 מיליון אנשים, ויש עוד הרבה כמה מיליונים בפרברים שלה, אז זה עיר עצומה, בישראל אין ערים בגודל הזה, אבל זה לא רק הגודל של העיר, אלא זה שבעצם בארצות הברית ראש עיר יכולת ההשפעה שלו והטווח הפעילות שהוא יכול לעשות, משמעותית יותר גדול מאשר זה בישראל. יש לנו בישראל עוד חצי שנה בחירות לרשויות המקומיות, ככה שנעלות כסדרה בעצם לכל הרשויות המקומיות בישראל, כמעט בכולן, ולראשי בישראל יש לא מעט כוח, במובנים מסוימים לפעמים זה אפילו יותר מהכוח הישר שיש לראש ממשלה, אבל עדיין זה, היכולת שלהם לקבוע מדיניות היא מאוד 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 נמוכה. לדוגמה, כמעט כל הדברים שציינת שהתוכניות לשיקגו, ראש עיר בישראל לא יכול לעשות, הוא לא יכול להעלות מיסים נגיד, זה כמעט בלתי אפשרי, המס היחיד שעיריות בישראל גובות, כמעט היחיד, זה המס בעצם של הארנונה, והסכום של זה לא לגמרי נקבע על ידם, יש טווח ככה שנקבע על ידי משרד הפנים, וזה צריך לעבור אישור שלו, אז זה גם מאוד מאוד מפוקח, יש להם איזושהי יכולת משחק, אבל היא מאוד נמוכה, זה כמעט הכל, הם לא יכולים לקבוע חוקי עבודה יותר מחמירים, לדוגמה בארצות הברית, בהרבה ערים יש שכר מינימום שונה מאשר השכר, בטח הפדרלי, אבל לפעמים גם של המדינה ושל המחוז, ובאופן כללי, ככה היכולת שהם, בדברים הכי משמעותיים, שזה לגבות מיסים, לשנות את ההוצאה העירונית ולהטיל רגולציה, היכולת פעילות שלהם וקביעת מדיניות שלהם מצומצמת מאוד.
אני אגיד בהקשר הזה גם שהתוכניות מיסוי של ג'ונסון היא באמת מעניינת, יש שם דברים סופר מעניינים, למשל סתם אם חוזרים להיסטוריה של שיקגו, עד היום עיר שיקגו היא עיר שנקבעים בה המחירים של המון 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 סחורות, כמו חיטה וכולי, אבל יש שם גם את ה-future trading, מי שראה פעם סרטים רואים את זה תמיד כזה, אם אתה רוצה להמר על מה יהיה המחיר של החיטה בעוד חצי שנה וכולי, והוא רוצה בעצם לנצל את המוקד הפיננסי של שיקגו, וממש להטיל מס ברמה של כאילו, כל פעם שמישהו, אתה יודע, מהמר על מחיר החיטה, יקחו לו איזה סנט או משהו, כלומר, דברים מאוד מאוד מעניינים שאתה, אני מסכים איתך, אין סיכוי היום וצריך להגיד שבסופו של דבר זה חוזר לאיזו היסטוריה יותר עמוקה של ארצות הברית, של באמת איזושהי דמוקרטיה יותר לוקלית. צריך להגיד שלאורך רוב ההיסטוריה של ארצות הברית עד המאה ה-20, רוב המיסוי היה מיסוי מקומי. עד היום בארצות הברית, המיסוי, מה שמממן את הבתי ספר, והרבה מאוד שירותים אחרים, זה מיסוי מקומי, ולכן אני מסכים איתך. צריך להגיד, בכל זאת, בארצות הברית יש את הסטייט, כלומר יש את אילינוי, במקרה הזה ג'ונסון במצב סביר, כי הגוברנר, המושל של של שיקגו, של אילינוי, הוא אמנם מיליארדר, אבל הוא דמות פחות או יותר סימפטית, אומרים שהוא לגעי יום אחד ירוץ גם לנשיאות, אבל בסופו של דבר יש מגבלות, אבל אתה צודק, זה לא מתקרב למגבלות שיש על ראש העיר בישראל.
אז באמת ישראל נבנתה בניגוד לארצות הברית בצורה סופר ריכוזית, מסיבות מפאי שהייתה מפלגה ראשית כאן, ובעיקר בן גוריון היה אדם שדגל מאוד בריכוזיות וריכוז ככה כל הסמכויות השלטון, את זה לשלטון המרכזי. זה קשור גם לתפיסות גזעניות, בעיקר כלפי ערבים וחוסר רצון לתת להם כוח ויכולת השפעה, אבל גם ככה לתפיסות של שלטון. והרבה פעמים בישראל יש ככה שיח מאוד גובר בשנים האחרונות של בעצם ביזור סמכויות לרשויות מקומיות. כיוונים אחרים, השיח הזה התגבר אחרי הבחירות האחרונות, בכלל בשנים האחרונות בישראל, אבל בעיקר אחרי הבחירות האחרונות ואחרי הסיפור של הרפורמה, ההפיכה המשפטית שמתרחשת כרגע, של רצון בעצם אולי לחלק את ישראל לאזורים יותר ברורים, לתת יותר סמכויות לרשויות מקומיות, לקבוע מדיניות נניח בנושא בנוגע לנישואים וגירושין, אולי אפילו לגבות יותר מיסים ולחלק אותם. חלק מזה גם מרצון שאולי המיסים לא יגיעו לאוכלוסיות כמו ערבים, חרדים, אולי פריפריה, וישארו אצל התושבים של תל אביב לדוגמה. אז ככה השיח הזה מתגבר בשנים האחרונות, הייתה אפילו בממשלה הקודמת ועדה ממשלתית גדולה שככה עשתה המלצות מאוד משמעותיות בסיפור של ביזור סמכויות לשלטון המקומי. ואני חושב שהרבה פעמים בישראל השיח הזה הוא כאילו, כשאנשים בדרך כלל כאלה שפחות בקיאים במקצועיות שלו, הם מתייחסים אליו כשיח גם של ימין ושמאל ברורים, זאת אומרת שסוציאליזם הוא בהגדרה מדבר על איזושהי יותר ריכוזיות, וקפיטליזם על איזשהו יותר ביזור. אפשר להבין למה הם חושבים את זה, אבל זה ממש לא בהכרח ככה. ואני רוצה להגיד את זה מילה גם ברמה ההיסטורית, בסוף שנות ה-70 ותחילת שנות ה-80, עלו באירופה שני מנהיגים סופר משמעותיים, אחד בצרפת ואחת בבריטניה. אז בצרפת עלה מיטראן לשלטון, פרנסואה מיטראן לשלטון בצרפת, הוא היה בעצם הנשיא הצרפתי שכיהן ברצף הכי הרבה שנים בתולדות הרפובליקה הנוכחית, בריטניה עלתה מרגרט תאצ'ר, שכמובן את ההשפעה שלה על בריטניה בעולם לא צריך להזכיר, היא מאוד מאוד מוכרת, ושניהם היו בעצם בעלי גישות הפוכות. מיטראן היה סוציאליסט, מפלגה סוציאליסטית הצרפתית, תאצ'ר היה סופר ניאו-ליברלית, אולי המבשרת הגדולה של העידן הניאו-ליברלי, מהמפלגה השמרנית הבריטית, וגם המהלכים שהם עשו היו הפוכים. מיטראן לפחות בהתחלה, עד שדיברנו על זה, עד שרון בצרפת עשה לו בעיות, עשה רפורמות סוציאליסטיות של הלאמה של אמצעי ייצור, של העלאת מיסים, של הגדלת הוצאות ממשלתיות, ותאצ'ר עשה צעדים הפוכים בדיוק, של הפרטה, של מאבק בגודי עובדים, של הורדת מיסים ושל הורדת הוצאות ממשלתיות. אבל בהקשר של רשות מקומיות, הצעדים שהם עשו היו הפוכים ממה שאולי היה אפשר לחשוב. מיטראן עשתה רפורמה גדולה מאוד של בעצם ביזור סמכויות למחוזות ולרשויות מקומיות בבריטניה, ומרגרט תאצ'ר שלאורך כל הכהונה שלה נאבקה ברשויות מקומיות, חלק מזה בגלל שפשוט חלקן היו בידי לייבור, בידי ראשי מועצה מהלייבור, והיא לא אהבה את זה, היא רצה להרכז את הכוח אצלה, אז היא נאבקה בהם בכל מיני דרכים, וחלק מהדרכים האלה היו בעצם להוביל יותר ריכוזיות בשליטה של הממשלה על הרשויות מקומיות. היא גם פירקה בעצם חלק מהרשויות המקומיות ושינתה את המבנה שלהם, היא גם ניסתה לשחק בצורת המס שגובות הרשויות המקומיות, בדרך שאגב בסוף הביאה עליה צופה, כי אנשים מאוד לא אהבו את מה שהיא רצתה לעשות שם. אבל בעצם עשו פעולות כאילו הפוכות למה שהיה אפשר לצפות. מיטראן פעלה יותר ביזור ותאצ'ר פעלה יותר ריכוזיות, בגלל שהחלוקה הזאת של בעצם של ביזור כאילו שייכת לימין כלכלי וריכוזיות שייכת לשמאל כלכלי היא הרבה יותר מורכבת מזה. אני אגיד יותר מזה, אפילו המדינות הכי מבוזרות ברמה של היכולת השפעה והיכולת גביית מיסים והוצאה של כל מיני סאב-נשיונל, של תת מדינה, זאת אומרת, זה דברים שהם לא הממשל המרכזי, אלא או במדינות פדרליות הסטייט, או במדינות לא פדרליות מחוזות, או ערים, או דברים כאלה. אז בעצם המדינות האלה זה המדינות הנורדיות. בעצם שוודיה ודנמרק ופינלנד הן המדינות הכי מבוזרות ב-OECD, הרבה יותר מבוזרות ממדינות שהן יותר ניאו-ליברליות מהן. אני סתם אתן ככה כמה, הסתכלתי לקראת השיחה כאן כמה מספרים, אז אם מסתכלים לדוגמה על ההוצאה הציבורית, שהיא בעצם ההוצאה של כל המוסדות הציבוריים במדינה, מהממשלה לרשויות המקומיות, אז בעצם בישראל רק קצת פחות מ-15% מההוצאה הציבורית היא של המוסדות שהם לא הממשל המרכזי, לא המדינה. בדנמרק לדוגמה זה 66% בסדר מההוצאה, ובשווד, בנורווגיה זה שליש 35, בשוודיה זה 50%. בסדר, אז יש כאן פער גדול בין שליש, חצי ושני שליש, אבל זה, כל זה משמעותית יותר גדול מישראל שבה רק זה 15%. אז ככה אפשר לראות בעצם שהקשר כאילו מובהק הזה בין מידה של סוציאליזם למידה של ריכוזיות הוא ממש לא מובן מאליו, ויותר מזה יש מחקרים שטוענים שדווקא היכולת של המדינות הנורדיות, הביזוריות שלהם היא מאפשרת להם בעצם להיות מדינות רווחה כל כך חזקות וגם מוצלחות, בגלל שהן בעצם מעבירות הרבה מהגביית מיסים וחלוקת שירותים לממשלים המקומיים, לא משנה בדיוק, חלק מהם זה יותר לרשויות מקומיות, חלק מהם זה יותר לממשלים אזוריים כאלה, אז זה בעצם מאפשר להם גם להתאים יותר את השירותים לאזרחים שלהם, זה מגדיל את מידת האמון של האזרחים והיכולת בשלטון המקומי שהוא ככה יותר קרוב אליהם, יוצר שירותים יותר מותאמים, אבל כמובן שהדברים האלה בעצם השאלה האם ביזור יהיה צעד שהוא צעד ימין כלכלי או שמאל כלכלי, תלוי בשאלה איך עושים אותו. קראתי כמה מחקרים על השאלה של קשר בין אי שוויון לבין מידת ביזוריות, ורוב המחקרים מוצאים שפשוט אין קשר כזה, או שיש קשר מאוד חלש או שאין קשר, זאת אומרת, אם מדינה יותר ביזורית זה לא אומר בהכרח שיש שוויון בה יותר גבוה וגם לא יותר נמוך, זה פשוט תלוי בשאלה איך היא עושה את זה. עכשיו בשוודיה...
רגע, כן, לא, תמשיך, תמשיך בשוודיה.
זהו, עכשיו בשוודיה באמת חלק גדול מאוד מהמיסים נקבע ברמה המקומית, וכמו שראינו גם חצי מההוצאה, מה שבהגדרה ייצור פערים, גם אומנם בישראל זה אולי קיצוני, בגלל כל מיני סיבות, הסיפור כאן של החברה הערבית והחברה החרדית, שהן מאוד מאוד עניות יחס לשאר, אבל בהרבה מדינות, אם לא בכולן, יש אזורים יותר עשירים ויותר עניים, אז במדינות שהן בעצם מדינות פחות, יותר מדינות קפיטליסטיות, יותר אמין כלכלי, במידה מסוימת בארצות הברית וגם מדינות אחרות, אז הרבה מהמיסים והשירותים נגבים וניתנים ברמה המקומית, ואין הרבה עברה בין אזורים, זאת אומרת מה שנקבע במקום מחולק במקום. אבל בשוודיה, לדוגמה, יש המנגנון של הממשלה המרכזית, שהתפקיד שלו הוא בעצם לדאוג לעזור ולעודד את השוויוניות גם ברמה בין האזורים. בעצם יש לו איזה חישוב שנתי שהוא עושה, הוא לוקח, גובה חלק מהכסף שגובים הגופים המקומיים, הרשויות המקומיות, ומעביר את זה לרשויות חלשות יותר, וככה הוא דואג שלמרות שהדברים נעשים ברמה המקומית ובאמת יותר מותאמים לאוכלוסייה ופועלים בצורה יותר טובה, הם כן בעצם האזורים מחפים אחד על השני כדי לא להגדיל את השוויון בין האזורים השונים.
כן, אז אני חושב שהסיפור של ארצות הברית מעיד שאכן זה מאוד תלוי הקשר, כי הלקח שאנחנו מקבלים בארצות הברית הוא בעצם, ופה עזבו את שיקגו שנייה כי זה עיר גדולה ודי חריגה, אבל הסיפור הגדול של ארצות הברית במאה ה-20, אחד הסיפורים הגדולים, זה המעבר לפרברים, ואחד הסיבות למה אנשים לבנים עזבו לפרברים, כי אמרו, טוב, אנחנו לא רוצים לממן יותר, וצריך להגיד שהרבה מאוד מהמיסים שהאמריקאים משלמים, זה לא מיסי ארנונה, זה מיסי רכוש, זה קשור בעצם לשווי של הבתים שלהם, שבערך 1% בשנה, הם צריכים, כל שנה עושים הערכת שווי, ואז הם צריכים לשלם את זה, וזה מממן בעצם בתי ספר, ובעצם מה שהביזוריות אפשרה בארצות הברית זה להשאיר מערכת חינוך למשל ציבורית, אבל עם פערים אדירים. אז אתה יכול להיות שממש איפה שאני הייתי עכשיו בקליפורניה, במנלו פארק, אז שם, אתה יודע, הבתים שווים מיליונים, ולכן הבית ספר הציבורי שהבנות שלי הלכו עליו היה פשוט מדהים, ו10 דקות משם באיסט פאלו אלטו, באזור של המקסיקנים העניים, אז שם בעצם השווי של הנדלן הוא הרבה פחות טוב, הרבה נמוך, כמובן ששם גם בחרו להעביר את ההייווי הגדול וכולי, ובסופו של דבר המימון של הבתי ספר התקציבים הרבה יותר נמוכים, וזה חלק מאוד 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 משמעותי מהפערים בארצות הברית, ובגלל השיטה הביזורית הזאת, ולכן אני, אולי בגלל ההיסטוריה האמריקאית שלי והחוויה האמריקאית שלי, אני מאוד מאוד חרד בהרבה מובנים למחשבות האלה בישראל, להפוך במיוחד כל מה שקשוב לתקצוב החינוך או למיסוי, אני מאוד מאוד חושש ממצב שבו יורידו את זה לערים. בנושאים אחרים צריך לומר שאני דווקא חושב שזה נושא יותר מעניין, אני חושב שאחד הסיבות, אגב, בעיניי אחד הרגעים החשובים כשמישהו יספר את ההיסטוריה של הסיפור הזה, זה הסיפור של האוטובוסים בשבת, שזה בעצם אחד הפעמים הראשונות שאני חושב שברמת העיר היה פה איזשהו ניסיון בעצם לשנות את הסטטוס קוו, ואת ככה, את באמת אחת הסוגיות היותר בוערות של דת מדינה בישראל, ומי שלא יודע, אני גר ברמת השרון, אני יכול ביום שבת עכשיו לנסוע באוטובוס, אומנם הוא חינם, אבל אני יכול לנסוע, לא אומנם, אבל אני יכול לנסוע לתל אביב באוטובוס וכולי, ואני כן חושב שזה מסוג הניסויים שככה יכול לגרום לאנשים לחשוב,
לאן עוד אפשר לקחת את זה, אבל בסופו של דבר צריך לומר שזה נושא מאוד מאוד מורכב. צריך להגיד שבערים הגדולות בארצות הברית, אחת הסיבות למה אנחנו רואים נטייה של הפרטה של בתי הספר של ה-charter schools, זה בדיוק הניסיון הזה להגיע לאיזשהו פתרון אחר, כי אתה לא גר בפרברים. כלומר, העשיר בחלק הצפוני של שיקגו משלם את המיסים גם לבתי ספר הציבוריים בדרום שיקגו, והוא לא כל כך אוהב את זה, ולכן אחת הסיבות שאנחנו רואים ניסיונות של charter schools, זה בעצם לעקוף את העניין הזה. וצריך להגיד שזה אחד הנושאים היותר בוערים גם בכל ההיסטוריה של ארצות הברית, ואפשר לדבר פה על הניסיונות אינטגרציה שניסו בארצות הברית לעשות, אבל בסופו של דבר, בתור מישהו שראה, גם בתור ילדות, אני גדלתי בהתחלה בברוקלין, ואז גם בגלל ענייני פשיעה, אבל גם מסיבות אחרות, עברנו לפרברים של פילדלפיה, ואני למדתי בבית ספר מעולה, ציבורי, ואני לא חושב שהיה אף ילד שחור בכל הבית ספר שלי, וזה היה 20 דקות, חצי שעה מפילדלפיה, עיר עם הרבה מאוד שחורים, כלומר, בסופו של דבר, זה מערכת שיוצרת סגרגציות ופערים מטורפים, ואגב, יש מחקרים מדהימים היום בארצות הברית, שמעידים על זה שיותר מכל דבר אחר, מה שמנבא את העתיד שלך היום בארצות הברית, זה הזיפ קוד שלך, זה המיקוד שלך, כלומר, השכונה שגרת בה, זה יותר מאפילו הרקע האתני שלך, יותר מהצבע אור שלך, זה בעצם מסליל אותך ואת העתיד שלך, ולכן זה כל כך מסוכן.
כן, אגב, גם בישראל זה מנבא משמעותי, למרות שהמדינה לא מבוזרת, הרי ברור שיש שכונות טובות ושכונות פחות טובות, ושכונות עשירות ושכונות פחות עשירות, זה אפשר לראות את זה בצורה מאוד, אולי...
אבל אביעד, פה יש מוביליות חברתית הרבה יותר גדולה בישראל מאשר בארצות הברית, לא? כלומר, אני לא חושב שזה נכון מה שאמרת. עכשיו, ברור שאנשים מהפריפריה, אני לא אומר, אבל באופן יחסי לארצות הברית, תסכים איתי שפה ההזדמנות של, לא יודע מה, ילד מזרחים מאופקים, בסוף להיות מעמד ביני הוא משמעותית יותר גבוה מאיזה ילד שחור. נכון? אתה מסכים עם זה?
כן, המוביליות בישראל יותר גבוהה מהמוביליות בארצות הברית. זה, מוביליות זה דבר שקשה למדוד ויש לו כל מיני מדדים שונים, אבל כן, לפי רוב המדדים, המוביליות כאן יותר גבוהה מאשר בארצות הברית, וגם בלא מעט מדינות אחרות. אני מסכים, אני חושב שזו שאלה מאוד מאוד מורכבת, היא קשורה גם לשאלה של יחסי אמון, בעיניי יש גם איזשהו שבר שהציבור מרגיש כיום כלפי השלטון המרכזי בישראל, זה קשור גם אגב לאיזשהו לא משקיע מספיק כסף, ולכן לא מספק שירותים יותר טובים, וזה מין כזאת שרשרת שמזינה את עצמה, מין סיבה ותוצאה שכל מיני מזינים אחד את השני, אבל זה קשור גם באמת למגזריות המתרחבת של ישראל, למדיניות מגזרית גם של הממשלה, ולא דברים כאלה, ואני כן חושב שלתת לפחות יותר סמכויות לרשויות המקומיות, זה כן דבר משמעותי. הייתי שמח שרשויות מקומיות היו מתערבות יותר בתחום של החינוך ברשות שלהם, הייתי שמח אם רשויות מקומיות יכולים להטיל רגולציות עבודה יותר מחמירה, לא לעשות פחות ממה שהממשל המרכזי עושה. אבל נניח סתם שיהיה אולי שכר מינימום מקומי, הנחיות בטיחות מקומיות, לתת להם יותר סמכויות בהקשרים האלה, אפילו ברמת הארנונה, זה סיפור די הזוי היום שהרשויות המקומיות לא יכולות ממש לקבוע את זה בעצמם, וצריכות אישור של משרד הפנים שמפקח על זה מאוד מאוד מקרוב, זה יוצר עיוות ככה בה. בעצם בתמריצים שלהם,
ובאחריות שלהם על האזרחים. הסיבה שיש כל הקניונים.
נכון, הסיפור של זה שהארנונה העסקית הרבה יותר גבוהה מהארנונה על תושבים, יוצרת באמת עיוות ענק, איזשהו, כל הזמן בונים אזור התעשייה אפילו אם אין בהם צורך, ובעצם לא רוצים אזרחים, תושבים חדשים ברשויות. יש כאן הרבה עיוותים, ואני כן חושב שלתת יותר סמכויות לרשויות המקומיות, תוך באמת בדיקה שזה, שיהיה שוויון לא נפגע, זה כן דבר שחשוב לעשות, ואני כן חושב שבסוף באמת זה ביד היוצר, זאת אומרת, השאלה היא איך יעשו את הדברים האלה. אבל
רגע, כן, אני רק, סליחה שאני כותב אותך, אני גם חושב שכל מה שאמרת עכשיו, כל מה שהיה בתחילת הממשלה הזאת עם נועם וזה, וראינו כל עירייה יוצאת עם איזה הודעה, שהם לא הולכים, אתה יודע, לתת למסרים הומופובים, או לא זוכר כבר מה זה היה, להיכנס לבתי ספר, לעתי זה היה רגע גם חשוב, שבו בדיוק הם התחילו לעשות קצת את מה שרצית שהם יעשו, שזה איזשהו, לקחת איזשהו אחריות יותר גדולה על מה קורה בתוך הערים שלהם.
אני מסכים מאוד, יש לזה יותר התעוררות בשנים האחרונות, הדוגמה שאמרת של תחבורה ציבורית, זה באמת אולי הדוגמה הכי טובה, אגב, כי היא גם משלבת משהו של דת ומדינה וחופש, וגם משהו שהוא בעצם משהו סוציאלי, בסוף תחבורה ציבורית זה משהו שהוא שירות ציבורי חשוב שהממשלה נותנת, ורשויות מקומיות בעצם התגייסו לתת אותו, באמת זו דוגמה הכי חריגה לזה, אני חושב שרשויות מקומיות אשכרה שמות כסף על שירות ציבורי בניגוד לעמדת הממשלה. יש דברים אחרים כאלה בדת ומדינה, נגיד שרשויות מקומיות לא אוכפות כל מיני חוקים של עבודה בשבת וכאלה, אבל זה אולי הדוגמה הכי חדה לנושא הזה. אני גם חושב אגב שבעידן שבו השמאל מתקשה לעלות לשלטון, ולא שאני לא חושב שזה לא יקרה אף פעם, יש לו גם הזדמנות בהקשר הזה, ואם יהיה יותר סמכויות לרשויות מקומיות, הוא יוכל יותר לעצב מקומות גם לפי התבנית שהוא חולם ורוצה לעצב אותם, כי ברגע שהכל בשלטון המרכזי וכל החלוקה של הכסף, הסמכויות והרגולציה נקבעת בו, אז בעצם מי שזוכה בו כאילו ומרכיב את הממשלה, הוא זוכה בכל הקופה, ואנשים אחרים נשארים כמעט בכלום, וזה נראה לי נכון גם ברמה המהותית וגם ברמה הספציפית של האינטרס של השמאל בישראל, שחלק מזה כן יינתן בידי הרשויות המקומיות. אגב, זה הזכיר לי קצת, יש משהו דומה לזה בהקשר, נגיד בהקשר האמריקאי, וגם בעוד מדינות, כשיש הרבה איגודי עובדים, אז בעצם במדינות שיש בהם ככה מגוון איגודי עובדים, אז בדרך כלל שאיגודי עובדים באמת יותר שמאל רדיקלי, שמאל יותר מתון, שמאל מרכז, ולפעמים כאלה גם שנוטים לימין, וככה כל אחד יכול לבחור את האיגוד הנכון לו ולצרף אותו למאבקים, ובישראל שיש כמעט רק את ההסתדרות, אז בעצם כל המאבק נעשה בתוך ההסתדרות, ומי ששולט בהסתדרות שולט בעצם בשוק, נקרא לזה, או בכוח של איגודי העובדים בישראל, כשאיגודי העובדים האחרים הם יחסית, בטח ביחס להסתדרות, קטנים וחלשים, אז כאילו בביזוריות הזאת של הכוח והמשאבים, יש גם הזדמנות לשמאל, אני חושב, להביא לידי ביטוי את העמדה שלו, גם ברמה של ביצוע ותקציבים ורגולציה, שהיא משמעותית מאוד.
עוד דבר שאני רוצה להיזהר מפניו, מצטער שזה כל מה שעושה הנדלן, מה שאנחנו רואים בארצות הברית, ואני חושב שרואים את זה הרבה יותר חזק בישראל, למרות הביקורת שלי על התכנון פה ותמ"א 38 וכל זה, אז זה כמובן ה-NIMBY, Not in my backyard, שבעצם מה שקורה זה שקומץ קטן מאוד של אנשים עשירים עם בתי צמודי קרקע ששווים הרבה מאוד כסף, משתלטים על על הפוליטיקה המקומית, על העיריות, ואז פשוט לא מאשרים שום תוכניות בנייה, אתה יודע, של מגדלים, או שלא צריך מגדלים, אפילו בנים, בניינים של 5-8 קומות, כאילו אין כמעט שום דבר כזה היום בארצות הברית, באזורים, שוב, אני אתן את הדוגמה איפה שהייתי בקליפורניה, וואי, הייתי צריך לראות איך כל האנשים עם השלט Black Lives Matter בחלון, איך הם יוצאים נגד תוכנית, אתה יודע, לבנות רק באורך הרכבת, כמה בניינים גבוהים, כי חלילה זה יוריד את שווי הנדלן שלהם, ויותר מזה, חלילה שזה יכניס לתוך העיר שלהם, אנשים שנראים קצת אחרת, ואולי גם ממעמד אחר. אז בסופו של דבר, גם פה אני קצת חושש, אני יכול להגיד לך, לפחות ממה שאני מכיר, אני שמח לשמוע ממך, אבל ממה שאני מכיר, גם ברמה היום, אני גר ברמת השרון, שזו דוגמה טובה לזה, אני חושב שבסופו של דבר, הרבה מהאישורי בנייה שהולכים להגיע רמת השרון, זה מנוגד להרבה מה שמצביעים, במיוחד בווילות של מה שנקרא האזור המערבי של רמת השרון, היו רוצים. אז שוב, אני לא בטוח, שוב, אני לא יודע איך בדיוק מתקבלים התוכניות נדלן בישראל, אבל תסכים איתי שהרבה פעמים זה גם ברמה פדרלית, לא עירונית, או שאני טועה פה.
כן, דווקא בסיפור של הנדלן יש תהליך בשנים האחרונות של הגדלת הריכוזיות, בגלל המשבר הנדלן והרצון לבנות יותר מהר ולא לעכב תהליכים, אז בעצם השלטון המרכזי לוקח לעצמו יותר ויותר סמכויות, ומוועדות מחוזיות לוקח מוועדות ארציות כאלה, ותהליך אגב סופר בעייתי גם כי הוא מדלג על בעצם עניינים של סביבה ומחשבה על האוכלוסייה באזור, כל מיני חשיבה ארוכת טווח, ורק הרצון זה בעצם פשוט לבנות כמה שיותר וכמה שיותר מהר, בלי חשיבה קצת קדימה, בלי חשיבה על כל ההשלכות וההשפעות, אז עוד פעם, יש לזה גם יתרונות, כי זה בעצם גם מדלג על הרבה דברים של נימבי, ועל הרצון של תושבים לפעול רק לטובת עצמה, אבל יש לזה גם חסרונות, שזה באמת פחות מתחשב בצרכים של העיר והאוכלוסייה, ופחות מאפשר לכל מיני ארגונים אזרחים שבסך הכל מייצגים אינטרסים חשובים להיכנס בתהליך הזה. אני מסכים שזה תהליך שלא מובן מאליו ושיכולות להיות תוצאות רעות, אבל נדמה לי שגם לא צריך לפסול אותו על הסף, ובכל זאת יכולות להיות אותו גם יתרונות משמעותיים. תראה, גם אפילו ברמת בניית הכוח הפוליטי, ברמת הגשמת אידיאולוגיה פוליטית, ברגע שאם השלטון המרכזי או הכל ואין לך אותו, אתה בעצם הכוח שלך מתמוסס ואתה גם מאבד אותו לטווח הרחוק, ברגע שאתה יכול, אני חושב שבארצות הברית ובכלל מדינות פדרליות, אז הרבה כוח נבנה ברמה המקומית והארצית, וגם ברמת הפעילים והמעודים בונים בזה שם, ובסוף זה מגיע לרמה הלאומית, וכשאין בכלל את המקום הזה ברמה המקומית, כי זה נהפך רק, אתה יודע, בסוף אם הבחירה של מישהו זה מי יפנה את הזה ויותר טוב, אז באמת האנשים שהם יותר אנשים פוליטיים, עם אידיאולוגיה פוליטיים, פחות נוטים להתעסק בזה. ואז זה גם לא מגיע כל כך לרמה הלאומית. אז נראה לי שגם בהקשרים האלה, עדיף לנו שיהיה בעצם לתת יותר כוח לרמה המקומית. אגב, כן צריך להגיד שלמרות כל מה שאמרתי, ששמעתי עכשיו, אני חושב שראשי הערים שרוצים, יכולים לעשות הרבה יותר באמצעים שכן נמצאים באדם, להגשים אידיאולוגיה שמאלית או סוציאל דמוקרטית, גם בכלל להגדלת המשאבים שהעיר משקיעה, גם מבחינה לאן המשאבים האלה הולכים, גם במחשבה של עוד פעם, גם כל מיני רגולציות שיכולה להטיל. זאת אומרת, אפשר לעשות הרבה יותר מה שעושים כרגע, אבל זה כן לא מספיק. בסוף זה, צריך, בוא נגיד ככה, צריך מאוד מאוד להתאמץ כדי לעשות את זה, וזה לא ככה ה-go-to, הדבר הפשוט שראש עיר יכול לעשות, להגשים איזה אידיאולוגיה מאוד ברורה, ואני כן חושב שצריך קצת יותר לשאוף לכיוונים אלה. גם צריך להגיד שמה שקורה בפועל, זה שמי שעושה, שיש אוכלוסיות שכן עושות את זה, זאת אומרת, לך לעיר עיר חרדית, בסוף הראש עיר שם לגמרי מממש באופן מלא מלא אידיאולוגיה חרדית, דברים שהם חוקיים לגמרי או לא, גם לא חוקיים, מממשים את זה כי פשוט האידיאולוגיה של סופר חזקה ויותר חשובה הרבה פעמים הנהלים התקינים של מדינת ישראל, אז זה קורה שם, והרבה פעמים דווקא בערים יהיה יותר ליברליות ואפילו יותר שמאליות, יש יותר פחד מהדברים האלה מתוך איזה רצון ממלכתי, וחבל אני אומר, אפשר לעשות, אפשר וצריך לעשות הרבה יותר, גם ברמה המיידית וגם ברמת השינוי החוקי שיאפשר את זה.
כן, אני מסכים איתך, אני גם חושב שכן, אחת הבעיות הכי קשות היום של השמאל הישראלי, נקרא לו, הוא שהרבה מאוד מהציבור מסתכל על מה המדינה עושה, אומרה, זה מה שאתם רוצים? שהמדינה, כאילו, הם מתקשים מאוד לראות את המדינה מתנהלת, חוץ ממערכת הבריאות, שאני חושב שכולם מסכימים שהיא מצוינת, קשה להם לדמיין לפעמים אלטרנטיבות סוציאל-דמוקרטיות, בגלל שאתה יודע, כיבוש, מתנחלים, חרדים, וכל מיני בעיות אחרות, וכמו שאמרת גם, היעדר שלטון, אז במובן הזה, כן, אני מניח שאם סמכויות היו עוברות יותר לערים, אז כן היינו רואים שיפור משמעותי בחינוך, אולי היינו רואים עלייה במיסים, שדווקא אנשים היו מוכנים בשמחה לעלות מיסים, כי מבינים גם, רואים לאן זה הולך בצורה יותר פשוטה וקלה, צריך להגיד שרוב האמריקאים שגרים בפרברים האלה שטיינתי, אין להם שום בעיה לשלם אחוזי מס יחסית גבוהים ברמה המקומית, כי הם רואים לאן זה מגיע, הם רואים שזה הולך לבתי ספר שלהם, לציבורי שלהם, כלומר אפשר להבין את זה, ובהחלט זה יכול להיות גורם שמשפר את התשתיות בישראל.
לגמרי, וזה באמת ככה דיון מעניין, אני חושב יש עבודה לאנשי שמאל בישראל, ומי שרוצה לקדם אג'נדה סוציאל דמוקרטית, וגם להיבטים יותר רחבים, שמה חנה שמאל מרכז, יש עבודה סופר חשובה לקראת הבחירות לרשויות המקומיות עוד חצי שנה ככה, זו הזדמנות אני חושב להראות את הכוח הזה, ובאמת להראות מדיניות טובה בהקשרים האלה. אגב, אני חושב שתל אביב היא בסוף עיר, כי נחשבת העיר הכי מוצלחת והעשירה בישראל, ובסוף אני לא נמצא המון בתל אביב, אני מבקר בה לאחרונה, והיא השתפרה בטירוף, אגב, בבתי עירוניות וכל מיני דברים כאלה. אני חושב שאם היא הייתה עם חולדאי ואחרים שם היו יותר משקיעים בהיבטים של הגדרת השוויון בעיר, מתן משאבים גם לדרום העיר, וגם בהיבטים של חינוך לדמוקרטיה, ואפילו היבטים ליברליים מסוימים, זה היה דגם אפילו עוד יותר טוב למדיניות שמאלית, שיש לו גם אפשרות להשפיע ברמה הלאומית.
תגיד, זה שאלה, אני לא רוצה להיכנס לזה פה, אבל ממש בקצה המזלג, כלומר, אני תמיד תוהה לגבי זה, כלומר, לגבי חולדאי, ואתה יודע, אנשים, כאילו, ברור שתל אביב הפכה לעיר בעיקר של עשירים, כלומר, זה המצב. האם היה, כאילו, מה, ברור שיש פה גם הרבה תהליכים שלא קשורים אליו, שקשורים להייטק, לפערים אחרים בישראל וכולי, אבל ספציפית, למשל על נדלן, יש לו באמת מקום להשפיע, הוא יכל באמת לעשות דברים שהיו משנים את איך שדברים נראים, או שבסופו של דבר זה באמת בעיקר ברמה יותר פדרלית?
התשובה היא כן, אבל, זאת אומרת, תראה, הדרך הכי טובה להוריד מחירי דיור בעיר, או להשאיר אותם מוכרים, זה פשוט שזה תהיה עיר גרועה. אנשים לא זוכרים את זה, אבל תל אביב, שנות ה-70-80, הייתה עיר חלשה, עיר רשת, שאנשים ברחו ממנה, היו בה הרבה הרבה מאוד בעיות, ואז גם מחירי דיור לא היה כאלה גבוהים. ברגע שפשוט עיר הופכת להיות עיר יותר טובה, שכיף לגור בה, שאנשים רוצים לגור בה, שהעירונות יותר טובה, שהשירותים יותר טובים, אז מחירי הדיור עולים. אבל כאן כמובן ש... אז קודם כל, עדיף לעשות שתהיה עיר טובה, ולא עיר מאוד בעייתית שאנשים בורחים ממנה. אבל כשעושים את זה, ברור שיש גם אחריות לדאוג שמחירי הדיור יהיו סבירים, ולעיר יש הרבה מה לעשות כאן. זאת אומרת, מהלכים שתל אביב עכשיו לדוגמה מתחילה לעשות קצת, זאת אומרת, להתנות כל מיני מתן קרקעות לקבלנים בבניית דיור בר-השגה, או בהשכרה לטווח ארוך, או גם אפילו בדיור ציבורי, שהוא יכול להיות עירוני, אז מתחילים, יש התעוררות על זה בשנה האחרונה בתל אביב, אבל זה יכול לקרות גם לפני 10-15 שנים, זאת אומרת, וזה היה צריך לקרות אז. ואם תל אביב הייתה עושה דברים כאלה ודואגת להשאיר אצלה, לאפשר שגם אוכלוסיות שהן לא סופר עשירות יישארו לגור בעיר, אז זה היה מאוד מאוד משמעותי, לא הכל אצלה, כמובן שהרבה מדינות ממשלתית, וגם המחירי הדיור עלו בכל הארץ, ממש לא רק בתל אביב, כן, אז היא גם חלק מגמה ארצית, אבל אני חושב שצעדים שתל אביב התחילה לעשות, וזה יפה שהתחילה לעשות בשנה האחרונה, אם הייתה עושה את המקפים הרבה יותר משמעותיים, כבר הרבה שנים אחורה, המצב בעיה היה יותר טוב. אבל תראה עוד פעם, בסך הכל זה כאילו, זה באמת בגלל שהעיר סופר השתפרה, והעיר שהרבה אנשים רוצים לגור בה, שזה בסך הכל דבר חיובי.
כן. טוב, נסיים עם תוכנית הקנטונים, שהוא בעצם שומעים עליו הרבה, מאז ההתחלה של המחאה החברתית.
כן, זהו, אז אני חושב שתוכנית הקנטונים והרצון של אנשים, בעצם הדיבורים של אנשים על איזושהי יצירת הפרדה במדינת ישראל בין הציבורים השונים, זה בעיקר, אני חושב לרובה מאיזושהי סלידה מהמגזר החרדי, וממה שהם תופסים כניצול שלו את מדינת הרווחה וחוסר רצון לצאת לתעסוקה, אצל חלקם זה גם זה קשור לסלידה מהמגזר הערבי, ואפילו לפריפריה ולציבור יותר מסורתי ומזרחי. אני חושב שכאילו אפשר להפריד כאן את הסנטימנט לשתיים, הסנטימנט הגזעני, ברור שצריך לפסול אותו לחלוטין ולא לקבל אותו, וברור שהוא כאן חלק מהסיפור. יש כאן סנטימנט אחר ואמיתי, שאני חושב שבאמת בעיקר החברה החרדית מציבה באמת אתגר משמעותי יותר למדינת הרווחה, וגם אם לא עכשיו כמספרים יחסית קטנים, אז בעשורים הקרובים האתגר הזה יגדל וילך ויהיה יותר משמעותי, שבעצם אפשר להגיד ניצול של המדינה הזאת תוך אי רצון לצאת לעבודה, שזה אולי הדבר הכי בסיסי בה. אז אני יכול להבין את הסנטימנט הזה, אבל בסוף הסיפור של הקנטון היא מאוד 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 בעייתי, הוא פשוט רצון איזשהו, פשוט ליהנות מההצלחה של האנשים האלה, ומהיכולת הכלכלית שלהם וההזדמנויות שלהם, ולהפקיר את כל השאר, בסוף בשם הרצון הזה אולי לנקום, או בעצם, אני יודע, לא להתייחס לאחוז הקטן הזה של אנשים שמנצלים את המערכת, ייפגעו הרבה הרבה מאוד, רוב האוכלוסייה בישראל שבעצם לא עושה את זה, ובסך הכל מנסה להתקיים ולשפר את הרווחה ורמת החיים שלה, אז גם האנשים האלה ייפגעו ובצורה סופר משמעותית, וזה דבר שאנחנו בטח לא רוצים לראות, וגם צריך להגיד שבטווח הארוך זה גם כמובן יפגע באנשים שרוצים לקדם ליברליות ודמוקרטיה, כי אנשים שכשהיא השוויון גדל ואנשים נדחקים לפינה, מה שעומד להם, מה שהם רוצים לקדם זה לא ליברליות ודמוקרטיה, כן? זה בדיוק הדברים ההפוכים לגמרי, ואין לי ספק שגם חלק מהמצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו קשור לזה, אז בסוף זה דבר שהוא גם נגד האינטרס המאוד פשוט של האנשים שרוצים לקדם את זה. אני חושב שכאילו הסיפור של רשויות מקומיות זה קצת איזשהו, אתה יודע, איזה מין דבר כזה בקטנה, כן לתת יותר סמכויות לרשויות מקומיות, כן לאפשר להם יותר לעשות מה שהם רוצות במרחב שלהם, כן לתת להם לגבות מיסים משלהם, וגם עוד איזושהי הוצאה משלהם, וליצור בכל זאת איזושהי יותר הרגשה של אנשים, שהם לא בהכל תלויים בשלטון המרכזי, ושהוא מחליט הכל מלמעלה, אלא כן לפחות ברמה העירונית שלהם, יש להם קצת יותר אוטונומיה, זה נראה לי כן דבר חיובי ונכון, וגם אפילו ברמה יותר מהותית מזה, ברמה שאני חייב להגיד שאני לא יודע איך זה אמור לפעול בפועל, אנשים שהם יבינו שהם צריכים לחנך את עצמם ואת הילדים שלהם, גם חינוך פוליטי ואידיאולוגי יותר ברור, שאם הם רוצים בסוף להחזיק בעמדות כוח, ואם הם רוצים להשפיע על המדינה הזאת, הם צריכים לדאוג שהם והילדים שלהם, והדורות הבאים ככה, יהיו עם עמדות פוליטיות ואידיאולוגיות מובהקות, ויהיו מוכנים גם להקריב ולפעול כדי להגשים את הדברים האלה.
אני אספר לך סיפור, אביעד. לפני כמה חודשים הזמינו אותי לתת הרצאה בריטריט השנתי של המכון לחקר הרציונליות באוניברסיטת העברית. זה היה בנצרת, במלון מאוד יפה. וכמו שהמרכז הזה נשמע, זה חבר'ה שם הם בעיקר ניו-ליברלים, כלכלנים, הרבה שעוסקים בתורת המשחקים, אומן היה שם.
הרבה כלכלה התנהגותית גם לדעתי, לא?
נכון, זה הסיבה שהביאו אותי, כי שמעו שאני מבקר את הכלכלה ההתנהגותית. אגב, ההרצאה שלי היה ממש נעים ומעניין, ואני חשבתי שהם דווקא, they were very well behaved, ויצאתי משם בהרגשה מאוד טובה, והם גם שאלו שאלות ענייניות. אבל אחרי זה נשארתי כבר לישון, כי היה כבר מאוחר, והיה אחרי זה פאנל עם יוג'ין קנדל ועם אייל וינטר, שהם בעצם הציגו בפני הציבור. צריך להגיד שכל זה קורה בשיא של המחאות, בשלב שבאמת אנשים כבר מרגישים שהחקיקה תעבור, שיש איום אמיתי על הדמוקרטיה הישראלית וכולי, ובעצם וינטר וקנדל מציגים את תוכנית הקנטונים שלהם, שבגדול הסיפור פה היה פחות או יותר כמו שאתה תיארת, איזשהו חלום כזה שאפשר יהיה ככה לקחת את בעיקר את המיסוי, אני חושב שהדגש פה עניין של מס, זה העניין המרכזי, ולהפוך את זה למשהו מקומי. הם לא ממש נכנסו ליותר מדי פרטים, אבל העניין עם המיסוי היה מאוד 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 מרכזי, וכמובן הנרטיב הכללי היה נרטיב שאנחנו מכירים שהציבור החילוני שמממן את כל הערבים וכל החרדים, וממנן את כולם וכולי. ואני רק אגיד שני דברים מעניינים לגבי הקנטונים שדיברו עליו. אז קודם כל בחלוקה שלהם, של הציבור הישראלי, אז הם חילקו את זה לכזה חילונים ליברליים, הם קראו לזה, הם קראו לזה מתנחלים, לא יודע אם משתמשים במילה מתנחלים, אבל ציונות דתית בשטחים בעיקר וכולי, חרדים וערבים.
אז קודם כל היה מעניין לראות שלא היה פה שום יחס, התייחסות למזרחים, או לעיירות פיתוח, או מסורתיים, כלומר, זה בכלל מעניין אותי הסוגיה הזאת של איפה האנשים האלה נכנסים בכל החלוקה המוזרה הזאת של ישראל קנטונים. והדבר השני כמובן שהפריע לי, וכתבתי לזה אחרי זה כמה ציוצים בטווידר, כמה אחרי שקצת, זה כמובן שאנשים האלה עדיין מצפים שהחרדים יהיו ככה המורים שלהם בבתי ספר, או איך קוראים לזה, הסייעות בגן, כדי שזה יהיה יותר זול, ויקבלו משכורת מינימום, ושהערבים עדיין יבנו את כל הבתים שלהם, ויהיו המנקי רחוב שלהם, ומאחוריה, כלומר, בסופו של דבר, בעיניי, יש פה באמת ראייה, שכמובן לא מפתיעה אותי בכלל, כשמגיעה מכלכלנים נאו-קלאסיים, אבל איזשהו רעיון ש, אתה יודע, התרומה שלי לחברה נמדדת לפי התלוש משכורת שלי, ולכן אני תורם הרבה, ואתם תורמים מעט, ובעיניי עצם העובדה, שבעצם הם עדיין היו רוצים כל הזמן להביא את העבודה הזולה הזאת, של כל העבודות באמת אחר, אגב, עבודות שגם ראינו שהן עבודות בסוף השבר הכי חיוניות בישראל, אז עובדה שהם לא דיברו על זה, כלומר לא דיברו על בעצם להפריד, אף אחד שם לא רצה שלא יהיו יותר עובדים ערבים או חרדים או מזרחים בשכונה שלהם, זה עניין רק של מיסוי, אני חושב שזה מעיד גם על הגזענות של התוכניות האלה, אבל גם על פשוט החוסר, הניתוח המוטעה של הכלכלה הנאו-קלאסית בכל מה שמתקשר למה זה בעצם תרומה כלכלית, איך, מי בעצם חשוב ומי לא בחברה וכו'.
כן, אני מסכים לגמרי. אני כן אגיד שאני כן חושב שהדיונים האלה נעשים בישראל, וטוב שהנושאים האלה נפתחו ככה ואפשר לדבר עליהם ברצינות. אני מקווה איכשהו שיצא בכל זאת משהו טוב מכל השיח והדיונים האלה. אני רק רוצה לסיים בזה שדברים מאוד מעניינים קורים בבריטניה. האינפלציה שם היא פשוט פסיכית, מגיעה למספרים דו ספרתיים מטורפים, ובעקבות זה ככה בחודשים האחרונים, אפילו בשנה האחרונה, יש שם גל של שביתות, במגזר הציבורי בעיקר, אבל לא רק, וגם בתוך המגזר הציבורי ספציפית ב-NHS, שזה השירות הבריאות הלאומי שלהם. עכשיו ממש בימים האלה שעובדים שם הרופאים הג'וניורים, הצעירים, בדרישה לעלות השכר שלהם בצורה משמעותית, הם דורשים לדעתי עלה של 35%, משהו כזה, כדי לחסות על האינפלציה של גם של השנתיים האחרונות, וגם של לטענתם של 15 שנים האחרונות, שהשכר שלהם נשחק בצורה דרמטית, וככה יש אחלה, חושב שזה מין ארגון, עמותה, שנקרא עם Enough is Enough, סליחה שאין לי מבטא בריטי, למרות אגב שאני חצי בריטי במקור, אבל לא הרשתי את המבטא, אבל זה נשמע יותר טוב מבטא בריטי, אבל יש להם אחלה דף משתמש טוויטר ודף בפייסבוק, ואפשר ככה לעקוב אחריהם, אחרי כל השביתות שנעשות שם במהלכים, סופר משמעותיים, סופר מרשימים, מהשביתות הגדולות שנעשו בריטניה, כמעט מאז ימי תאצ'ר, מהארוכות ביותר ונרחבות ביותר, וקוראים שם דברים משמעותיים בהקשר הזה.
סליחה, שמעתי רק שאתה חצי בריטי, אפיאד, אני בהלם. אני חשבתי שאני עושה פה פודקאסט עם בחור עממי, אני אהיה ככה הצד האנגלוסקסי, תראה מה עשית לנו. מתי שאני רוצה לשמוע מאוד על הצד החצי בריטי הזה. אם כבר הזכרת אינפלציה, אז אני כן רק רוצה להגיד דבר אחרון, הרמת לי להנחתה, מי שלא מכיר, יש כלכלנית איזבלה וייבר, שהיא באמת הופכת לכוכבת על, כלכלנית מאוד מעניינת, לא נאו-קלאסית, באוניברסיטת אמפרס במסצ'וסטס, שהיא באמת מדברת כל הזמן על הגורמים לאינפלציה, מדברת על זה שבעצם הגורמים לאינפלציה הם צד ההיצע, ולא צד הביקוש, ובעצם הפתרונות הם פתרונות שהם לא על העלאת הריבית, היא גם מדברת על עלייה של הרווחים, ושל התאגידים הענקים שהם תורמים לאינפלציה, ואני אספר לכם כל זה, כי איזבלה וייבר מגיעה לארץ, הצלחתי להביא אותה, ואנחנו מארגנים כנס שאני מאוד מאוד ממליץ לכל השומעים, זה יהיה בירושלים, בשני לשלישי למאי, כלומר ממש עוד מעט, עוד כמה שבועות, במיוחד אני, קודם כל אם אתם יכולים להגיע רק לדבר אחד, אני מציע לכם מאוד להגיע להרצאה במכון וניר של איזבלה וייבר בשני למאי בשש בערב, אבל בלי קשר, זה הולך להיות כנס מרתק, יש גם אורחים מחול, זהו, אז טוב שהזכרת לי אינפלציה, כי רציתי להגיד את זה.
מעולה, ובאמת צריך לעשות את השיחה יותר ארוכה לסיפור של האינפלציה. בדיוק הבוקר גיליתי שהמשכנתא שלי עלתה בשנה האחרונה ב-25%, בא לי למות, משהו מחריד, וטוב, צריך לדבר עוד על הנושא הזה.
מזל שיש את הצד הבריטי, אביעד.
כן, ממש, לא נשאר לי כלום שם.
טוב, אז עד הפעם הבאה. מתי שאנחנו נצטרך למצוא את הצד הבריטי.
יאללה, ביי. נתראות, ביי.